בואו נחזור לראשונות. אנחנו התחלנו פרק למד ג', למדנו את הפסקה הראשונה, נקרא אותה חזרה בקצרה ונמשיך הלאה. כבר התבאר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד עד זמן המלך המשיח, ואז לא יסגוי אל גוי חרב, ויהיה העולם אחד בלו שום חילוק ופירוד. ומפני כך ישראל אומה יחידה. קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים לבד, ומלך לכל אחת ואחת. ואם שראוי לאומה היחידה האחדות ולא החילוק, אם כל זה מפני שאין העולם הזה מסוגל לאחדות גמור, היה לישראל חילוק המלכות, ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה היה מלכותו לזמן מלך המשיח. אם כן, זה בעצם מה שהסברנו בשיעור הקודם, שהמקור הוא אחד והסוף הוא אחד, אבל באמצע המציאות יש לה קושי לגלות את האחדות הזאת, האחדות האלוקית הגמורה, וזה בא לידי ביטוי בהתפלגות המלכות. זה שהתפלגה מלכות ישראל אחרי שלמה המלך, זה לא במקרה. אומר המהר"ל כי יש למציאות קושי לסבול אחדות, כיוון שאנחנו בעולם הריבוי, יש למציאות קושי עם האחדות. האחדות זה דבר אלוקי. האחד הזה שהוא מקור הכל צריך תהליך מאוד ארוך, מאוד מסובך, עד שהוא יוכל להתגלות. לכן, אף על פי שזה התחיל באחד, מלכות בית דוד, כן, מלכות דוד המלך, אבל זה לא ימשיך באחד. סופו של התהליך להחזיר אותנו לאותה מדרגה אחדותית. אבל זה רק בסוף התהליך. רק בסוף נזכה שוב למלך אחד. באמצע, מעט מאוד זמן אחרי שקמה מלכות בית דוד, התפלגה. כן, מלכות אחת זה לא דבר פשוט. זה לא רק שיש מלך אחד, זה אומר שעם ישראל מגלה את מדרגתו האחדותית, כמו שהוא מסביר כאן המהר"ל, שבאמת לעם ישראל, כן, ואם שראוי לאומה היחידה האחדות ולא החילוק. זאת אומרת, ביסוד עם ישראל הוא באמת אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זה היסוד שלנו. אבל היסוד הזה צריך מדרגה מאוד שלמה כדי להתגלות. אז זה שלא, המלכות האחדותית הזאת היא לא החזיקה מעמד, זה כי באמת המציאות הארצית לא בשלה לקלוט את האחד הזה. האחד הזה הוא כמובן קיים. הוא מלווה אותנו במשך כל ההיסטוריה. באופן סגולי עם ישראל בוודאי נשאר אחד במדרגה נקראת כנסת ישראל. אבל עד שהמדרגה הזאת תתגלה בפועל, נצטרך לעבור הכשרה מאוד ארוכה. הכשרה שבסופו של דבר תוביל להופעת מלך אחד, שהוא מלך המשיח, שהוא בעצם מגלה חזרה את מלכות בית דוד האחדותית והיחידה. כן.
מה, באיזה מצב אנחנו היום שאין לנו
מלכות
בכלל?
אנחנו היום בדיוק במצב שמכשיר אותנו למצב הזה. כי קיבוץ גלויות, מה זה אומר קיבוץ גלויות? איך אפשר להשתמש בכל שם אחר? למה להשתמש דווקא בביטוי קיבוץ גלויות? אלא אנחנו מקבצים את הכוחות מקבצים את מה שהתפזר בגלויות השונות. ואנחנו עובדים בדיוק על הדבר הזה. הכשרת המציאות הלאומית להיות ראויה לגלות את הסגולה של כנסת ישראל. זה על זה בדיוק העבודה עכשיו. כן? כל המבחנים שאנחנו עוברים, כל הבירורים שנעשים בתוך האומה, כל הווהמינה שאולי הכוחות יסתדרו לבד. הרב קוק הרבה עסק בדברים האלה, בספר אורות, וגם במקומות אחרים, אחדות ושניות, מאמרי ראייה. הוא מברר בדיוק את העניין הזה, שאחד מן הדברים העיקריים, כן, הוא אומר, הרב קוק אומר שלמשל, השיתוף פעולה בין החול לבין הקודש, זה יסוד, לימוד, בירור, שיתוף פעולה בין החול לבין הקודש, זה יסוד הכל, מבחינה אימונית. איך לברר איך הדברים האלה יכולים, כן, לא להיות מנטרלים אחד את השני, אלא מרוממים אחד את השני. אז אנחנו עכשיו בדיוק עסוקים בזה. כל התהליכים שאנחנו עוברים היום בזמן תחיית עם ישראל בארצו, זה כדי להכין אותנו ולהכשיר אותנו. אתה אמרת, אנחנו היום בלי מלכות, נכון? אנחנו היום בלי מלכות, לא במקרה. אנחנו היום לא במלכות, כי באמת כשתקום המלכות, היא תהיה מלכות אחת. זאת אומרת, כיוון שאנחנו עדיין לא השלמנו את התהליך, אז אנחנו לא חוזרים למצב של התפלגות המלכות. לא נגיע עוד פעם למצב שבו על עם אחד באותה ארץ יהיו שני מלכים. לא, לא נחזור. לכן לא קמה מלכות. כי הקמת מלכות בישראל היום זה אומר לחזור למדרגה השלמה של דוד המלך. מלך אחד על כולם. אז מה עושים? אז מה קורה היום? היום הכוחות לומדים להכיר אחד את השני. אל נשכח שבמשך 2000 שנה, אפילו יותר, מאז חורבן בית המקדש הראשון, אפילו יותר, מאז שהתפלגה המלכות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמעט 3,000 שנה. מאז שהתפלגה המלכות, המצב הוא שיש כוחות שפועלים בנפרד. לא כיחידה אחת. כוח של כוח החול, כוח הקודש. למשל, הייתה מלכות אחת בלי מקדש. מלכות ישראל. הייתה מלכות אחרת עם מקדש, אבל בלי עיקר הכוח של העם. סך הכל היה מדובר בשני שבטים. זאת אומרת, זה כבר המון 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 זמן שאנחנו לא מכירים מצב שכל הכוחות עובדים יחד, משתפים פעולה ובונים עולם אחד. לכן זה בכלל לא פלא שהיום אנחנו נתקלים בקשיים, כי הכוחות לומדים להכיר את אחד את השני, כמו שהרב, למשל, הרב קוק מסביר שיש שלוש מחנות בישראל. מחנה הקודש, ומחנה הלאומי, ומחנה העולמי, האנושי הכללי. יש המון כוחות. הכוחות האלה צריכים ללמוד להכיר את אחד את השני, לכבד אחד את השני, ולשתף פעולה אחד עם השני. זה כבר אלפי שנים שאנחנו לא מכירים את המציאות הזאת. זה לוקח לנו הרבה זמן לשקם את עצמנו, לחדש את עצמנו, חדש ימינו כקדם, לגלות חזרה את כל הכוחות האלה, בלי שכוח אחד יבטל את כוחו, את הכוח השני, כי כל כוח הוא בטוח שהוא הכוח היחיד שצריך לשלוט. הוא בטוח שהוא בעצם הכוח האמיתי, והכוחות האחרים אולי מיותרים. זה תהליך מאוד ארוך, וכשהמהר"ל כאן אומר בהקדמתו שהעולם הזה לא ראוי לאחד, זה הכוונה. הכוונה שהעולם הזה במצבו הקיים צריך המון הכשרה, המון שכלול, עד שהוא יהיה מסוגל לגלות את אותה המדרגה שנקראת אחד. כן. מה? ככה פוסק הרמב״ם. כן. השאלה כמובן לגבי שום תשים עליך מלך, אז יש הרבה מחלוקת בין, יש מחלוקת בין הראשונים. האם זה רשות או זה מצווה, חובה? יש בזה דעות שונות. כן, הרמב״ם פסק שזאת מצווה. שום תשים עליך מלך. רק עדיין יש לברר באילו תנאים. כן, למשל הנציב אומר שזה דורש התעוררות העם. זה דורש התעוררות העם. כן, נכון מאוד. זאת אומרת, זה הופך להיות מצווה כשיש התעוררות העם. ככה הנציב מעמיד את הסוגיה. הרמב״ם אומר, זה מצווה. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. אחד מהראשונה, למנות מלך. ולהילחם בעמלק, ולהקים את המקדש. אבל הנציב אומר, שם על פרשת המלך בפרשת שופטים, הוא אומר, נכון, אבל זה התעוררות העם, כמו שהתורה בעצמה מספרת. התורה בעצם מספרת שזה מתחיל, והיה כי תאמר, כלומר, זה מתחיל מן העם שמבקש מלך. כשהעם מתחיל לבקש מלך, הוא מתעורר לזה, הוא בשל למלכות, אז זה הופך להיות מצווה. יש דעה שבאמת זה רשות. כן? הרמב״ם כמובן צריך לתרץ, אז אם ככה, למה שמואל הוא הסכים, ולמה הקדוש ברוך הוא הקפיד? טוב, יש לזה הסברים. למה באמת שמואל לא הסכים והקדוש ברוך הוא הקפיד. אבל לפי הרמב״ם זה ברור שזה מצווה. טוב, יש לנו עכשיו מדרש כאן. צריך לעשות גם קצת תיקוני גרסה במדרש. כי כפי שלפי לשון המדרש כאן, זה לא כל כך מובן מה המדרש אומר. ובאמת כתוב פה שזה מדרש תנחומה. אני ראיתי שזה מדרש שנקרא מדרש אכביר. מה שלא יהיה המדרש הזה הוא על פסוק בתהילים, פרק מ. המדרש אומר ככה, יש שם פסוק בתהילים שבו כתוב, בישרתי צדק בקהל רב. זה דוד המלך אומר, בישרתי צדק בקהל רב. רב. דוד המלך אומר ככה בתהילים. למה הכוונה? אומר המדרש, וכי, ככה חסר אולי מילה, וכי, מה בשורה היו צריכים בימי דוד? כן? כלומר, משמע מן הפסוק שדוד המלך בא לבשר בשורה, לחדש חידוש. כן? כי ככה הוא אומר, בישרתי צדק, דבר צודק, בקהל רב. אז אומר המדרש, באמת מה הוא בא לבשר? וכי מה בשורה היו צריכים בימי דוד? והלא, במדרש המקורי לא כתוב בימי. כתוב והלא דוד. אחר כך במדרש המקורי לא כתוב, לא כתובות המילים, לא היה רק, לא היה כתוב, לא כתוב ככה, אלא במדרש כתוב ככה, והלא דוד מעין דוגמה של משיח, ככה כתוב במדרש, זה הרבה יותר מובן כמובן, הגרסה הזאת שאני נותן לכם, והלא דוד מעין דוגמה של משיח, כלומר, מה עוד יש לבשר עצם הופעתו של דוד, זה כבר הכל. שהרי דוד הוא מעין דוגמה של משיח. אז מה הוא בא לבשר עוד? אלא שהיה פותח ודורש לפניהם דברי תורה שלא שמעה אדם מעולם. זאת אומרת, עד כאן המדרש. זאת אומרת, דוד, כן? הוא בעצם חידש מדרגה של תורה שעד עכשיו לא הייתה ידועה. זה דבר חשוב מאוד לשמוע. שכן, כשאנחנו מדברים על מלכות דוד, אנחנו כמובן מדברים על הנהגה. אנחנו מדברים על הדמות של דוד המלך כמנהיג, כמי שעושה מלחמות ישראל, כמי שמכשיר את המציאות הישראלית להקמת המקדש עם בנו שלמה, נכון? והנה המדרש אומר שדוד המלך היה מחדש מדרגה של תורה שעד עכשיו לא שמעו. זה מאוד מתאים, אנחנו לומדים מסכת ברכות בשיעור בגמרא, שמה בתחילת מסכת ברכות, כן? הגמרא מציגה את המלך דוד כמי שעוסק בתורה, כמי שעוסק בשירות ותשבחות, וכמי שמתעסק בפסיקת הלכה, וכמי שמתעסק בהנהגה. זאת אומרת, זה מאוד, הסוגיות האלה שמה בתחילת מסכת ברכות, כן, שאנחנו עסוקים בהן עכשיו בגמרא, הן סוגיות מאוד חשובות כדי להבין מי באמת היה דוד המלך. בלי הגמרא שמה בברכות, אתה עלול לטעות. אתה חושב שהוא היה ראש ממשלה טוב, דוד. זה לא, הגמרא לא מציגה ככה את דוד המלך. מי שלומד שמה את הגמרות, את הגמרא בתחילת ברכות בעיון, יראה שזה לא ככה. היא מציגה את דוד המלך כמי שהמקדיש את כל לילותיו לתורה ולתפילה, ואת ימיו לפסיקת הלכה ולהנהגה. זאת אומרת, דוד המלך זה דמות שלמה. מתוך תורה ותפילה היה ניגש להנהגת העם בחומר, אבל לא פחות מזה ברוח. כלומר, דוד המלך הוא מנהיג את עם ישראל רוחנית, לא רק גשמית, לא רק מפקד טוב בצבא שמנצח בכל הקרבות. זה נכון מאוד, אבל רואים אותו, הוא פוסק הלכה, הוא כל היום, כן, שמה הגמרא מתאר את דוד המלך, שכל היום יושב ועוסק בפסיקת הלכה, בהלכות הכי קשות והכי מסובכות, כמו שאנחנו למדנו, כן, דברים מאוד קשים ששייכים לדיני תומה וטהרה. זאת אומרת, דוד המלך זה דמות שלמה. זה דמות שכוללת גם מדרגת התורה וגם מדרגת כלומר, מדרגת ההנהגה הרוחנית ומדרגת ההנהגה המעשית, הלאומית, הגשמית. אז פה באמת המדרש הזה אומר את זה. כי הוא אומר, מה זה בישרתי צדק בקהל רב? כן? צדק זה תורה. אני בא לבשר, כן? צדק משמיים נשקף. ככה פסוק בתהילים. מה? כן, כן. פסוק בתהילים. צדק משמיים נשקף. זאת אומרת, זה בעצם חוכמת השם. דוד המלך היה מחדש חידושים בתורה, דברי תורה, שלא שמע אדם מעולם. וביור זה, עכשיו באמרה להסביר את המדרש הזה. וביור זה. כי אחר שלמה, מיד התחיל החלוקה מן ירובם ואילך. אם כן, המהר"ל חוזר לברר את הנושא הזה, שמלכות בית דוד הייתה מאוד שלמה, והנה המדרש הזה אומר, היא כללה הכל. היא כללה שלמות הרוח ושלמות החומר. זה ברור. מלכות בית דוד זה שלמות הרוח ושלמות החומר. וזה לא יחזיק מעמד. מיד אחרי שלמה, כן, אפשר להגיד ששני הענפים האלה, של שלמות המציאות התפלגו.
למה?
כי באמת העולם לא מסוגל עדיין לקלוט את האחדות הזאת. ענף אחד הלך להיות מלכות ישראל, זה ענף החומר, כן? ובאמת מלכות ישראל הייתה מלכות עשירה מאוד, וגדולה מאוד, 10 שבטים, ומלכות רוחנית, זה היה מלכות יהודה, עם המקדש במרכזה.
מעבר 11, 12?
לא הבנתי.
שבט 12,
היו שני שבטים במלכות יהודה. ידידיה, היו שני שבטים. היה גם שבט יהודה וגם שבט בנימין. ובמלכות ישראל היו 10 שבטים. והנה, מיד אחרי מלכות שלמה, מיד, הנה זה מיד מתפלג. כי אחר שלמה מיד התחיל החלוקה מן ירובם ואילך. זהו. זאת אומרת, הזמן שבו הייתה מלכות אחת בישראל, כן, פחות מ-100 שנה.
היא לא התפלגה בימי שלמה?
לא, היא התפלגה, לא. עם מותו של שלמה, כל עוד שלמה היה בחיים. היה מלכות אחת. אבל מיד אחרי שלמה, המלכות התפלגה רחבם בנו של שלמה, ניסה עדיין להחזיק מלכות אחת. וכשירובם המליכו אותו על מלכות ישראל, רחבם רצה לצאת למלחמה נגד ירובם, כדי לאחד חזרה את המלכות. בא נביא ואמר לו, אל תנסה, אתה לא תצליח. אסור לך. זה לא יעלה בידיך. זאת אומרת, מה זאת אומרת תהליך? כל עוד שלמה היה בחיים, הייתה מלכות אחת. נכון שהיו דברים שלא היו בסדר בסוף תקופתו של שלמה, ומן הסתם זה גם הכין והכשיר. אבל לכאורה, הרי מה באים בטענות אל שלמה המלך בסוף מלכותו? שהוא לא מנע מנשותיו לעבוד עבודה זרה. נו, אז מלכות ישראל התפלגה ממלכות בית דוד, והיא נהייתה יותר עובד עבודה זרה ממלכות יהודה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מכל מקום, אם גמר מלכות שלמה, התפלגה מלכות. זה לא יחזיק מעמד, זה כלי יותר מדי שלם. זה לא המציאות כפי שהיא עכשיו, היא לא הייתה מסוגלת לקלוט את זה. וביאור זה, כי אחר שלמה מיד, התחילה חלוקה מן ירובם ואילך. וכדכתיב במלאכים, ויצא ירובעם מירושלים, ואז נתן לו אחיה השילוני לירובעם מלכות, כן? קרא את סמלתו ל-12 קראים, והוא נתן לו 10, והוא אמר לו, אתה תהיה מלך על 10 שבטים, שלא היה ראוי העולם הזה לאחדות. זאת אומרת, אפשר לקלוט את זה בכל מיני כישלונות, ובאמת רחבם, הרי ככה התנך מספר, שרחבם לא ידע לנהל את הדברים כמו שצריך. הוא לא ידע. הוא ניהל את הדברים בצורה כושלת לעומת אביו. אבל זה רק מוכיח בעצם את העניין הזה. מה, וכי רחבם לא למד מאביו איך לנהל מלכות? נכון, הוא למד, אבל זה לא עזר. הוא לא היה במדרגה של אביו. הנעליים של שלמה המלך היו גדולות מדי בשביל רחבעם. הוא לא היה מסוגל לשלוט על העם כולו. אז זה התפלג, זה לא החזיק מעמד. שלא היה ראוי העולם הזה לאחדות, כי אם בימי דוד, שהיה מעין דוגמה של משיח. כלומר, אנחנו עכשיו מבינים מה זה מלכות בדוד, זה מה שאנחנו מרוויחים, ומתוך זה אנחנו מבינים מה זה מדרגת המשיח. זו מלכות שמסוגלת להכיל את כל הערכים. לא חלק מן הערכים. מלכות בדוד ומלכות, מתוך זה מלכות המשיח, זה מלכות שמסוגלת עולם אחד. עולם החול ועולם הקודש, עולם הרוח ועולם החומר, השמיים והארץ, תורה ומלחמה, הכל. אין פה התפלגות של ערכים ושל עולמות. כן? זה מאוד קשה. זה דבר מאוד לא פשוט. כי בדרך כלל אדם רוחני מאוד, הוא אדם שמאוד רחוק מענייני עולם הזה. והגמרא במסכת ברכות מתארת בדיוק את ההפך. היא מתארת לגבי דוד המלך, את דוד המלך כמי שעסק בתורה חצי לילה, עסק בשירות ותשבחות חצי לילה, בעלות השחר נכנסו אליו, דיברו איתו כלכלה ומלחמה, והמשך היום יושב בפוסק הלכה. זאת אומרת, דוד המלך היה מסוגל לעבור מעניין לעניין בלי לאבד גובה. כל אדם, כן, או שהוא שייך לעולם הרוח, או שהוא שייך לעולם החומר. דוד המלך, אצלו המעבר מעולם התורה לעולם, לשדה הקרב, כן, שום קושי. הוא מבחינתו נמצא באותה מציאות. הוא יכול לטייל בשבילי השמיים, ולחדש דברים בתורה שמעולם לא שמע אוזן, והוא יכול היה לחדש באסטרטגיה, בענייני מלחמה, דברים שאף אחד לא היה בקיא כמותו. איך בדיוק אתה יכול לעבור כל כך מהר מדבר לדבר? זה מה שאמרנו בגמרא. זה לא אתה תגיד, טוב, הוא לקח עכשיו שנת שבתון, והלך ללמוד תורה, ועסק בהלכה. לא. הוא באותו יום עסק בכל. תורה, מלחמה, כלכלה, ביטחון, פסיקת הלכה, הכל. אז זה דבר שהוא כל כך מיוחד, שאחרי דוד ושלמה לא החזיק מעמד, זה התפלג. כן. נכון, מאוד מתאים להפטרה של השבוע. צודק. כן, זה מה שהסברתי קודם. אנחנו עכשיו, במהלך התחייה, עם ישראל את זה הוא בודק. כן, את זה הוא בודק. זאת אומרת, הוא לומד להכיר את הכוחות האלה, והוא מתמודד עם מציאות שמחייבת את הופעת כל הערכים. מה הקושי? הרי אנחנו באים, מקימים מדינה, כן? אז יש לך במדינה אנשים שיושבים בישיבה, נכון? יופי. יש לך במדינה אנשים שעושים בכסף, כלכלה, בורסה. הם כל היום הבורסה. מה המצב הבורסה? בסדר? אבל זה תמיד היה בעם ישראל. גם אנשים שישבו בישיבה וגם אנשים שהתעסקו בכסף. תמיד. היו יהודים שהתעסקו בכסף, נכון? אז מה החידוש? היו לנו כמה אנשים, אפילו בזמן הגלות, שהיו מאוד בקיאים בענייני העולם. רבי יצחק אברבנאל היה שר האוצר בספרד. טוב? אבל יש מיוחד. מה מיוחד? רוצים שאותה מדינה תהיה גם מדינה שהיא מרכז התורה, והיא גם מרכז העשייה. אותה מדינה, אותם אנשים, משתפים פעולה ומבינים את הערך כל אחד של השני. זה דבר שהוא כל כך חידוש, שזה לא פשוט להקל אותו. ובהתחלה זה כל כך קשה להקל את זה, שיש אנשים שאומרים, מה פתאום, אנחנו לא שייכים לאותו עולם. אתה תל אביב, אני ירושלים. מה הקשר? אין קשר. אנחנו לא... אבל המציאות של התחייה מחייבת אותנו להכיר את כל הערכים וללמוד איך לשתף פעולה כל הערכים יחד. זה מה שמחדש את מלכות בית דוד. מה שמחדש את מלכות בית דוד זה בדיוק העבודה שעושים היום באומה. שחלק אומר, אנחנו לא צריכים תורה. אנחנו מסוגלים לנהל עם, מדינה, ללא תורה. לא עובד. לא מצליח. שום פנים ואופן, לא, זה לא מצליח. ואנשים נוכחים לדעת, והם כל הזמן מופתעים מחדש. כל הזמן בודקים האם מדינת ישראל יכולה להישאר מדינה ככל המדינות. כלומר, בכל המדינות ימצאו את השיטה. מה השיטה? הפרדתת מן המדינה. זה בכל העולם, ימצאו את זה. בעיקר בעולם המערבי אירופאי, אחרי מאבק מאוד ארוך, עקוב מדם, החליטו שהשיטה הכי טובה זה הפרדת דת מן המדינה. אז יש כמה פרופסורים באוניברסיטה שלמדו על פי האקדמיה המערבית, שזה מה שאנחנו נעשה כאן, ושלום על ישראל, הכל יהיה מצוין, הכל יסתדר כמו באירופה. בעיה, זה לא עובד. לא מצליחים. המציאות מוכיחה כל פעם בצורה יותר עמוקה שזה לא עובד. בודקים, בודקים, ורואים שהציבור הישראלי לא קונה את הסיפור הזה. הוא לא קונה את הסיפור הזה. הוא לא... כל הסטטיסטיקות מוכיחות שעם הזמן אנשים לא נהיים פחות מאמינים. לא נהיים פחות מאמינים. זה... כל פעם זה... אני שמעתי שעכשיו עשו מחקר, הם היו כל כך מופתעים מן המחקר, שאמרו שהחוקרים טעו. זאת אומרת, זה שיטה ידועה, כן? שאתה לא מסתדר עם מה שהמחקר מוכיח, אז מה נשאר לך להגיד? שהחוקרים טעו. יש עכשיו, עשו עכשיו מחקר על החברה הישראלית, מה האחוז של אנשים שומרי תורה ומצוות בחברה הישראלית? עד עכשיו המקובל היה לומר שיש חמישית, 20%. זה המקובל ב... זה המקובל. עכשיו, המחקר החדש אמרו, לא נכון, זה שליש. אז הם היו כל כך מופתעים מהתוצאות של המחקר, מחקר מדעי, שאמרו, זה מיד ראינו המון אנשים, כי זה מסבך מאוד את מי שמסודר. שיש לו 4 חמישיות לא דתיים, הוא מבחינתו... אבל פתאום המחקר האחרון הוכיח שיש שליש במדינת ישראל שמקיים תורה ומצוות. אז זה לא הסתדר, אז אמרו יש טעות, לא בדקו כמו שצריך. הטענה האחרונה היא שהמדגם לא היה מספיק רחב. לומדים סטטיסטיקה. כאילו שאנשים שמתעסקים במחקר לא יודעים את הכללים האלה. אבל למה אני אומר את זה? כי כל פעם זה תופח מחדש, שזה לא נכון, זה לא עובד. ההפרדת דת מן המדינה לא עובד במדינת ישראל. וזה לא שלא משתדלים. יש אנשים שמוסכים על זה את הנפש, להפריד את אדם מן המדינה. הם לא מצליחים. אז זה רק מוכיח שאנחנו מכשירים את המציאות לאותה אחדות, שתחדש את המדרגה הזאת של דוד המלך. כן.
הרב, הבנתי, קודם כל לא הבנתי מתי הוא הספיק לישון, דוד המלך. דבר שני, מתי שהוא עסק במלחמה או וכו', איך מתבטאת התורה בתוך המלחמה? איך החיבור שבא בין... אז הוא עסק בתפילה, אחרי הוא עסק בתורה, אחרי הוא עסק ב...
לא, בתורה ובתפילה. קודם כל הוא לא ישן, זה מה שהגמרא אומרת, שהוא לא ישן, או שנצוס או לא ישן בכלל. יש שם כמה דעות בגמרא. כן, עכשיו אתה שואל, טוב, אצל דוד המלך זה בא לידי ביטוי מאוד בצורה מאוד פשוטה, הדבר הזה, החיבור בין העולמות, שכל מה שדוד המלך פעל ועשה, הוא עשה את זה מתוך שליחות אלוקית. זה נקרא להכניס, התורה זה דבקות. בשביל מה אנחנו לומדים תורה? כדי להיות דבקים בשם. זה המטרה של לימוד תורה. המטרה של לימוד תורה זה שהשכל שלנו יהיה דבק בחוכמת השם. ומתוך זה אנחנו בעצם יד ביד עם ריבונו של עולם. כלומר, במה זה בא לידי ביטוי? שדוד המלך עשה מלחמות, זה מלחמות השם, לא מלחמות דוד. מי שמגלה את זה, זה דווקא אישה, היא אומרת, אביגיל אומרת לדוד, הוא רצה באיזשהו שלב, הוא רצה להעניש את נבל הקרמלי, בגלל שהוא נהג בכפיות טובה. אז הוא רצה יחד להרוג אותו. אמרה לו אביגיל, אל תעשה את זה. למה? כי אתה חייב לשמר את החרב שלך, לא להתעסק בנבל אחד כמו נבל הקרמלי, זה עניין פרטי, זה לא עניין כללי. החרב שלך זה שמור רק לעניינים כלליים. מה זה עניינים כלליים? עניינים כלליים זה שאתה שליח של השם בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה אותך שליח להילחם מלחמות השם. כל המלחמות שדוד נלחם זה מלחמות השם, זה לא מלחמות פרטיות. זה לא דוד באופן פרטי מחליט. כל ההנהגה הדודית היא הנהגה אלוקית. זה נקרא לפעול בעולם מתוך תורה. מתוך תורה זה הכוונה, אני מכוון במדרגה הפנימית, ומתוך זה גם במדרגה הגלויה, אני מכוון על ידי דעת אלוקים. זה העניין. זה אם אדם דבק בשם, אז כבר לא נקרא שהוא, כל העולם בנוי על זה שיש אלוקים בשמיים ואדם בארץ. ואין קשר. וכל המציאות השלמה, זה לא, זה לא נכון. השם ככל בשמיים ובארץ. זה אותו דבר. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר ועוד, והנצר ועוד ככל בשמיים ובארץ, הכל אחד. זה בא לידי ביטוי. עכשיו כמובן, זה עושה איכות. כל מה שדוד פועל, זה נותן לזה איכות אחרת. כי אם אתה פועל מתוך שכל אנושי, אם אתה פועל מתוך מדרגה ארצית, טבעית, או אם אתה פועל מתוך מדרגה אלוקית, זה נותן איכות אחרת לגמרי בכל מה שאתה פועל. אם אדם יוצא למלחמה, והוא יודע שנלחם מלחמות השם, זה לא אותו דבר כמו שאתה חושב, שאתה מנהל את המלחמה. זה המלאך מתגלה ליהושע לפני כיבוש הארץ, ביריחו, ואומר לך, תדע לך שמי היום, כל מלחמה שאתה נלחם, אני פה לידך. זאת אומרת, אל תחשוב שזה מלחמה שלך, יהושע. זה מלחמה של השם. אני השליח ואני לידך. וכל מה שאתה תעשה, אתה תפעל מכוחי. אז זה אחד גלוי וזה אחד נסתר. אז אומר ככה, ואחר דוד היה ראוי שיהיה נחלק, אבל זה לא יחזיק זמן רב. רק מפני כי שלמה בנה בית המקדש שהוא אחד, ואין כיוצא בו, לכך היה מלכותו גם כן אחד. כלומר, כבר אחרי הסתלקותו של דוד, כלומר, עוד לפני שלמה, מיד עם הסתלקותו של דוד, המציאות האחדודית הזאת היא מתעררת. מה הוכחה? עוד בסוף ימיו של דוד יש כבר רבים על המלכות. אדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך. נכון, רכב ופרשים. זאת אומרת, אומר אמר אל תדע לך, שבעצם היחיד באמת שמצליח להחזיק את המדרגה הזאת זה דוד. אצל שלמה המלך, כמו שאירו כאן גם כאן, בסוף חייו זה כבר לא הלך. כן? והוא שלמה המלך כבר כמעט לא מסוגל להחזיק את המדרגה הזאת. הדבר היחיד שעדיין עושה את מלכותו אחת, זה שיש מקדש. זאת אומרת, כיוון שהוא מוציא לפועל את המקדש, ומקדש זה יכול להיות רק אחד, מקדש השם כוננו ידיך. זה עדיין מחזיק את המלכות כאחד. אבל עם הסתלקותו של דוד, זה כמעט בלתי אפשרי להמשיך להחזיק מלכות אחת. כל כך זו מדרגה שלמה. ורק דוד היה מסוגל לעשות את זה. לכך היה מלכותו אחד, זה רק מכוח המקדש. כי המלכות נקרא בית. כמו שדרשו במסכת סוטה, על הפסוק, ויעש להם בתים, כתוב על שתי המילדות העבריות, כן? שפחה ופועה, שויעש להם בתים. אז מה חכמים דרשו? בתים זה בתי מלכות ובתי כהונה. כלומר, מלכות נקראת בית. מה זה בית? בית זה מבנה שמסוגל להכיל את כל הבני משפחה ולעשות אותם לדבר אחד. ומלכות שלמה לא היה מלכות אחד רק זמן מועט, ולא נקרא זה מלכות, כי תכף שמלך נקרא מלכותו מיד. זאת אומרת, בקיצור, רוצה האמרה לומר, כן? שזה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, כלומר נוגעת ולא נוגעת. המדרגה הזאת של מלכות אחת בישראל היא מדרגה כל כך שלמה, כל כך אלוקית, שהצליחה בקושי להחזיק זמן מועט מאוד, כן? וחייבים לחכות עד למשיח בן דוד. זאת אומרת, זה אז, רק אז תתחדש המדרגה הזאת בישראל. לפני אותו זמן לא תתחדש מדרגה כזאת בישראל. וכמובן זה מראה לנו בעצם כמה מלכות המשיח היא מלכות שלמה, מלכות שמסוגלת לחדש את תופעת כל שיעור הקומה של כל הערכים במיזוג ובשיתוף פעולה מושלם. זה דבר מאוד מיוחד, ואנחנו לכן עוברים חבלי משיח. חבלי משיח זה כמו חבלי לידה. זה כאבים מאוד גדולים שמכשירים את המציאות לקבל נשמה. זה בכלל לא פשוט. איך פתאום נשמה, דבר אלוקי, מופיע בעולם. זה כאבים גדולים שמלווים את התהליך הזה. אותו דבר, הופעת אותה מלכות, מלכות המשיח, שהיא מלכות שמכילה את כל העולמות, את כל הערכים, זה מלכות כל כך שלמה שהיא צריכה הכנה גדולה מאוד, וזה אותם הכאבים שנקראים חבלי משיח. טוב, שבת שלום.